ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים מבית אוניברסיטת אריאל. אני פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. שמשון נלחם בפלישתים, אבל נשא לעצמו נשים פלישתיות. כשדוד ברח משאול הוא מצא מקלט דווקא אצל אחיש, מלך גת. שתי דוגמאות מקראיות אלה מלמדות אותנו שהאויב והאחר, הזר, הוא לאו דווקא מי שאנו מתרחקים ממנו. פעמים הוא דווקא מי שאנו מקיימים עמו מערכות יחסים, לא פשוטות, אך כנראה פונקציונליות. אז מה הקשר בין אויב לאוהב, בין מי שמהווה איום על הזהות שלנו, לבין מי שלא? ואיך ארכיאולוגיה עוזרת לנו להבין יחסים בין עמים שכנים ורחוקים, בין מרכז לפריפריה? איך היא עוזרת לנו להבין סמלי סטטוס, נישואים פוליטיים? יתרה מכך, מה הקשר בין עצמות של נמר ואריה ומעמד חברתי? או מצבה דמויית עוגן במרכז פולחני מרוחק מן הים, ואנשים שערכו שם טקסים פולחניים? ובכלל, למה חשוב לאנשים ולקהילות להציג לראווה בפומבי דברים ממחוזות רחוקים שיש בבעלותם? לשם העמקה בסוגיות מעניינות אלה ואחרות, הזמנתי לכאן היום את פרופסור איציק שי, ארכיאולוג של תקופת הברונזה והברזל, מומחה בארכיאולוגיה מקראית, סגן הנשיא ודקן למחקר ופיתוח באוניברסיטת אריאל. פרופסור שי הקים את המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל ועמד בראשו במשך 4 שנים. שלום איציק.
בוקר טוב, נעים מאוד.
אתה חופר באתר של תל בורנה וגילוי נאות. הייתי אצלך וחפרתי יום שלם ומאוד מאוד נהניתי והופתעתי.
אגב, זו התגובה של רוב האנשים.
כן?
ההנאה וזה שהם לא חשבו שהם יהיינו כל כך.
כן, גם לא חשבתי שזה יהיה כזה פרויקט עצום. אני חושבת שראיתי שם 70 חוקרים, משהו כזה, בארצות שונות.
70 מתנדבים כל שבוע בערך. השנה היה לנו מצ'ילה בדרום אמריקה ועד ניו זילנד, עם מגוון מאוד מאוד גדול. חלקם מתנדבים, חלקם סטודנטים, ובערך כ-15 חוקרים שאנחנו משתפים פעולה ו... מייצרים ביחד את המחקר.
אני חושבת שזה ממש פרויקט בינלאומי, זה בסדר גודל כזה. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז בתל בורנה אתה חופר זו השנה ה-13.
נכון מאוד.
ובשיחה מקדימה שהייתה לנו סיפרת לי, כי בחרת לחפור דווקא באתר הזה, בו שכנה העיר המקראית לבנה, כי הוא ממוקם על הגבול שהיה קיים בין הפלישתים לממלכת יהודה. אני צוחקת כי פתאום הנושא הפך להיות קצת רלוונטי. והדגשת בפניי שגבול הוא מגע וקונפליקט. גבול הוא המקום בו קבוצות ועמים מחדדים את הזהות שלהם, וכך מדגישים את הייחודיות והנפרדות שלהם. תל בורנה היא דוגמה טובה להתחיל את השיחה על אופייה של הארכיאולוגיה המודרנית. אז ספר לנו מה היא בעיניך.
אוקיי, אז כמו שציינת, אני מה שמכונה ארכיאולוג מקראי. ארכיאולוג מקראי או ארכיאולוגיה מקראית, זה ארכיאולוגיה שעוסקת בתקופת המקרא. וזה התחיל באופן טבעי, לפני כ-150 שנה, עם אנשים שבאים מרקע מקראי ורוצים להוכיח או למצוא את העדויות לסיפור המקראי, לנרטיב המקראי. הארכיאולוגיה התקדמה מאז כמובן הרבה מאוד, והיום אנחנו מגדירים ארכיאולוגיה מקראית כארכיאולוגיה שעוסקת בתקופת המקרא, ולאו דווקא מתייחסת למקור המקראי כאיזשהו דבר שמוביל אותה.
מה היה התקופה של המקרא בשנים?
זו גם שאלה מצוינת, אבל אנחנו נגיד שזה 100,000 השני עד אמצע 1,000 הראשון לפני הספירה, פלוס מינוס. זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל בהגדרות כלליות נסתפק בזה. וארכיאולוגיה המודרנית בעצם היא תחום שמשיק להיסטוריה, במקרה שלנו גם למקרא, לאנתרופולוגיה, לסוציולוגיה, ובאמצעות כל הכלים האלה אנחנו מנסים לייצר את ההתפתחויות החברתיות, התרבותיות של חברה מסוימת, בתקופה מסוימת. הרבה מאוד פעמים זה התפתחות פנימית של החברה, הרבה מאוד פעמים זה התפתחות בהשפעות חיצוניות, והרבה מאוד פעמים כמובן זה גם וגם וגם.
אתה אפילו ציינת בפניי שזה לא רק שילוב של היסטוריה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, אלא גם עם מדעי הטבע, ואני חושבת
נכון. גם זה, זה עוד איזשהו משהו שנכנס, נגיד, בשניים, שלושה עשורים האחרונים, אולי שלושה אפילו, הרבה מאוד שיטות שאנחנו יכולים לעזר בהם מתחומי מדעי הטבע, כימיה, ביולוגיה. אני אתן דוגמה של, של מחקר שנעשה בשנים האחרונות, מחקר פורץ דרך שעוסק בשאריות של שמרים בכלים מסוימים, ובאמצעותם הצליחו לשחזר את הבירה שהייתה באותם כלים, והיום מוכרים את הבירה הזו באיזושהי מבשלת בירה ישראלית.
מעניין. אבל איך נשמרו שמרים מלפני...
אז זה בדיוק העניין, שהיום אנחנו מצליחים לזהות שכל מיני חומרים כימיים סלש ביולוגיים נשמרים בדפנות הכלים, ויש אפשרות לשחזר אותם. יש אצלנו באוניברסיטה, למשל, דוקטור שיבי דרורי מהנדסת כימיה, שהמחקר שלו עוסק בהפקת DNA מגפנים קדומות, ובאמצעות זה לשחזר את הגפן שהייתה בארץ ישראל פעילה, בעיקר בתעשיית היין, בתקופות האלה, מכיוון שאי שם, בעקבות הטיבוש המוסלמי, הדברים השתנו, כי רוב הגפן יצא מכלל שימוש ליין, אלא יותר למאכל, אבל הוא כן מנסה לשחזר את זה. אז שוב, אלה מחקרים פורצי דרך מדהימים.
לשחזר ביקב של אוניברסיטת אריאל?
נכון
כלומר,
מאוד.
אפשר למצוא שם את היין הזה, לטעום אותו?
אפשר למצוא שם יין שמתבסס על גפנים מלפני אלפי שנים.
וואו. אז בעצם אתה לימדת אותי שהממצאים הפיזיים מתוך האדמה הם בעצם איזשהו בסיס או אלמנטים, קומפוננטות, לאיזשהו סיפור, לנרטיב שבונים הארכיאולוגים. במילים אחרות, הארכיאולוגיה היא תרבות חומרית שבאה לזהות חברה. אז הייתי שמחה אם אתה יכול לתת כמה דוגמאות ממחישות מתוך המחקרים האחרונים שלך ושל הצוות שלך.
אז אני אתחיל באיזושהי אמירה כללית. ברור לכולנו שכשאתה נכנס לאיזשהו חדר, אתה, באופן טבעי אנחנו עושים את זה, אנחנו מסתכלים על החדר, וכבר אנחנו מתחילים לקטלג את הבן אדם. יש לו דברים מחוץ לארץ, יש לו כלים שהוא קנה באיקאה, הוא קונה רק שם, הוא מתלבש ככה, ואנחנו ישר מקטלגים אותו. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, קטלגנו אותו. אני עם כיפה על הראש, אז כל מי שמסתכל עליי כבר מקטלג אותי, הנה הוא דתי, הגודל של הכיפה הוא כזה, הצורה שלה היא כזו, ויש לו איזה משמעות כזו וכזו. אז אנחנו עושים את זה באופן טבעי, וזה ברור לנו. עכשיו, זה נכון גם בעבר. זה נכון גם בעבר, כשמישהו יש לו כלי מסוים, או סט של כלים מסוימים, שמישהו גר בבית מסוים גדול יותר, קטן יותר, ממוקם במקום טוב יותר, או ממוקם במקום פחות טוב באתר, יש לזה משמעות. וזה בעצם מה שאנחנו עושים במסגרת המחקרים שלנו. אנחנו מנסים לנתח את הממצא החומרי, ומתוך הממצא החומרי לצאת ולהבין טוב יותר את התרבות של האדם המסוים, של החברה, ולנסות להגדיל את המעגלים האלה יותר ויותר. אני אתן דוגמה לאיזשהו מחקר שאנחנו עשינו. אנחנו חקרנו את אחד המבנים שאנחנו חופרים בתל בורנה. המבנה הזה ממוקם באמצע פסגת האתר, והפסגה מוקפת בחומה. כלומר, כבר ברור לנו שזה מבנה שמוגן על ידי החומה, ונמצא בפסגה. דבר נוסף, המבנה הזה גדול יחסית למבנים אחרים, בנוי בצורה טובה יותר, אז עוד פעם זה מצביע לנו על איזשהו דמות חשובה כנראה שמשתמשת במבנה הזה ובונה את המבנה.
גם סטטוס וגם צריך להגן עליה.
בדיוק. יותר מזה, בממצאים חשפנו שם כל מיני כלים שיש להם גם משמעות מנהלית, בירוקרטיה. ולכן אני קורא לזה בית השייח או בית השליט, האיש החשוב שגר באותו אתר. במסגרת החפירות אנחנו אוספים בעצם את כל הממצאים שמתגלים באותו מבנה. בין היתר התגלו שם עצמות בעלי חיים. בדרך כלל רוב עצמות בעלי חיים שאנחנו מוצאים במבנים בארץ ישראל זה עצמות בעלי חיים למאכל, קצת ציפורים, קצת דגים, ובעיקר צון, כבשים ועיזים, ומדי פעם גם בקר. במקרה הספציפי שלנו, מעבר לכל הממצאים האלה שהזכרתי, היה לנו גם עצמות של נמר ושל אריה.
אתם מצאתם את זה ב-13 שנה האלה שאתם חופרים בתל בורנה?
ואנחנו מצאנו עצמות של אריה ונמר בתוך המבנה.
איך הייתה התגובה?
אז א', לא מוצאים את זה בזמן, זאת אומרת, הזיהוי לא נעשה בזמן אמת. אוקיי. רק אחר כך במעבדה, כשהארכיאוזיאולוגים, במקרה שלנו ארכיאוזיאולוגיות, עברו על העצמות, פתאום הן קופצות ואומרות לנו, אתם לא מאמינים מה יש לנו. זה כמובן התרגשות גדולה, ואז התחלנו לנסות להבין מה המשמעות.
אז מה הסיפור שבניתם על העצמות של האריה והנמר, בפסגה המובנת?
אז אני אספר סיפור שמתקשר לזה. לפני כמה שנים, אחד השותפים שלי בארצות הברית, הזמין אותי לאיזשהו כינוס שהוא עשה אצלו, ובמסגרת הכינוס הוא אמר לי, בוא, אני רוצה להכיר לך את הנשיא שלנו. הונחתי למשרד של הנשיא, משרד עצום בגודלו, זה כבר מראה לנו קצת על סטטוס, מה שדיברנו לפני רגע, וכל המשרד הזה מלא בפוחלצים של זברות ושל עריות ושל ג'ירפות ושל תנינים, והנשיא מספר לי שאת הכל הוא בעצמו צד והביא. עכשיו, אני לא נכנס פה...
טבעוני
הוא לא, ואני לא נכנס לביקורתיות, ואני אשאיר את זה בצד.
אתה איש מדע, אסור לך.
אבל חשוב לנו לראות פה שלנשיא היה חשוב להציג את זה, וזה מסמל בעיניו משהו. עכשיו, אנחנו יכולים להיכנס לטקסט המקראי, שקודם הזכרנו אותו בהקשר, ואנחנו גם רואים למשל שדוד, כשהוא מספר לשאול, כשהוא הולך להילחם, אז זה שהוא ניצח את הארי והדוב. וזה סמל לכוח. אנחנו מכירים את זה גם ממלכי אשור. יש סצנות מאוד ידועות שאנחנו רואים את מלכי אשור צדים עריות. והסיפור הזה של הצוד בעל חיים כזה, זה סמל סטטוס. זה מראה על הכוח שלו. ואותו אדם שחי באותו מבנה שאני קורא לו מבנה מנהלי או בית השך או מה שזה לא יהיה בתל בורנה או בלבנה המקראית, רוצה לשדר למי שנכנס אליו לבית, אני איש חשוב. אני גם איש חזק, ואני צדתי נמר או אריה, וזה חלק מהמעמד. זאת אומרת, זה חשוב לשקף את זה לאנשים האחרים, כדי שהם יבינו מי אני.
וגם שיש לי כוח ומעמד, גם פוליטי, גם מדיני.
גם פוליטי, גם מדיני וגם פיזי. ולכן אני מישהו חשוב מאוד.
דוגמה ממש מעניינת, התרגשתם כשגיליתם את זה במה, כשהזואולוגית זיהתה את זה?
מאוד.
אתה זוכר את התגובה?
כן, כן. רוב המתנדבים והסטודנטים שלי מאוד צוחקים עליי על זה שאני לא מתלהב ומחצין את הרגשות בשעת הגילוי, אבל זה דברים שמאוד מרגשים.
זה הצליח להוציא אותך החוצה מהקוליות?
את יודעת, ברמה מסוימת, אני חייב. אבל כן, אלה הם דברים ש... הרבה מאוד פעמים שואלים אותי, מה הדבר הכי מרשים שמצאת בקריירה שלך? והתשובה שלי זה בדרך כלל, אין כזה דבר. כלומר, מה שמעניין אותי זה מה שהזכרנו קודם, כלומר, ההקשרים החברתיים והתרבותיים והשינויים החברתיים, זה לא איזשהו משהו מאוד מאוד ספציפי. וגם כאן, המקרה הזה, זה בהחלט מרגש והכל, אבל אני חושב שהאינטרפטציה שאנחנו מנסים לתת לזה היא הרבה יותר חשובה מזה שיש עצם של נמר או של אריה, שזה נחמד כמובן, אבל זה שאנחנו מנסים לייצר את התמונה המלאה מהעצם, מהעצמות האלה, זה הרבה יותר מרשים, וזה בדרך כלל קורה עם רוב הממצאים. יש ממצא שהוא מאוד מרשים, אם תרצי נדבר אחרי זה על איזה פיטסים, כלי אגירה מאוד מאוד גדולים שהגיעו מקפריסין לתל בורנה. עכשיו, זה ממצא יפה ומרשים, אבל כשאנחנו נותנים לו את הקונטקסט, כשאנחנו נשים לתת לו את הפרשנות, אני חושב שהמשמעות היא הרבה יותר גדולה, ולכן ההתלהבות היא יפה, אבל הרעיון הוא למצוא את התמונה הרחבה.
בתור פסיכולוגית, וגם שמלמדת גישות נרטיביות בין היתר, אז אני מוכרחה לומר שהנרטיב גם מלמד על המספר. ויש באמת, לא התכוונו להיכנס לזה, אבל יש אנשים שהסיפור שהם מספרים הוא סיפור שיש בו לפני ואחרי איזה פיק אקספיריינס, איזה אירוע C, ויש אחרים עם ראייה יותר רחבה והסיפור הכולל ו... על אותם ממצאים או על אותם נקודות, תלוי איך מחברים אותם.
כן.
אז זה מאוד מעניין גם לזה להקשיב. אני רוצה לחזור לנושא של הגבול, שהצגנו אותו כבר בפתיח, שמקבל דגש במחקרים שלך. תוכל להסביר, נושא כמובן, גם הוא נושא פסיכולוגי, גבולות, ילדים בגבולות, בני אדם, מערכות יחסים. תוכל להסביר ולהמחיש איך ממצאים ארכיאולוגיים שמצאתם, הם מלמדים על גבולות בין תרבויות, ישויות פוליטיות, כמו גם על שייכות וחיבור מצד אחד, ועל נפרדות ושונות, הבדלים מצד שני.
כן. אז הסגרת, כל הסיבה שהתחלתי את הפרויקט הספציפי הזה בתל בורנה היה נושא של גבולות. אני במהלך הדוקטורט, ואחר כך עבדתי הרבה מאוד שנים באתר שנקרא תל צפית, מזוהים גת פלישתים, וההחלטה שלי, והמחקר שלי היה על הפלישתים, והרעיון שלי היה לחצות את הגבול טיפה מזרחה ולראות את המגע הזה, ולראות את כמה החברה יותר סגורה, או להפך, יותר פתוחה באתרי גבול. וזו הסיבה שבחרנו בתל בורנה, והתחלנו שם את הפרויקט. ואנחנו יכולים לראות את המורכבות של הסיפור הזה. זה לא חד-ממדי, זה לא רק פה או רק שם. אנחנו מוצאים את זה גם מצד אחד סגירות, כמו למשל זה שבונים חומה, וזה שמייצרים את המבצר הזה, שהוא בין לכיש העיר החשובה ביהודה באותה תקופה, לבין גת, שהיא העיר הפלישתית החשובה מצד שני. כלומר, זה בהחלט נקודת, נקרא לזה, משמר, וברור שיש קונפליקט, וברור שרוצים
מובחנות.
מובחנות. אבל מצד שני, אנחנו כן מוצאים דברים שמגיעים משם לכאן ומכאן לשם. זה יכול לבוא בצורת סירי בישול, שבבדיקה שעשינו לסירי הבישול, לחומר שממנו סירי הבישול מיוצרים, חלקם הגדול מיוצר באזור מישור החוף, כלומר באזור פלשת. אז דווקא כלי בישול מגיעים מהאזור הזה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, או לצד השני, יש כלים שמכונים כלים מאותרים פלישתיים, זה מאוד מאוד מאובחנים, שעבדתי עליהם הרבה במהלך הדוקטורט שלי, ובעוד שבירושלים אפילו אנחנו מוצאים אותם בכמויות לא קטנות, בתל בורנה אנחנו מוצאים אותם הרבה פחות. עכשיו, למה? תל בורנה הרבה יותר קרובה מירושלים לפלשת. ההסבר שאני נותן דווקא בגלל זה, כלומר ירושלים זה מקום מסחרי ומרכזי ולכן זה מגיע לשם. אבל בגבול נזהרים יותר. אנחנו לא מביאים את זה בכמויות גדולות, מצד שני זה כן קיים. אי אפשר להתעלם מזה שזה קיים, אי אפשר להתעלם מזה שדברים עוברים מצד לצד, גם באתרי גבול שכאלה, שהם אפילו, כמו שאמרתי קודם, איזשהו מבצר, איזשהו מקום שיושבת בו, אני יודע, קבוצת חיילים שאמורה להגן, ועדיין יש מגע, יש קשרים, וכמו שהזכרת בפתיח שאמרת, גם הטקסט המקראי, הנרטיב המקראי, מתאר לנו את זה שזה לא חד-ממדי לחלוטין, הדברים הרבה הרבה יותר מורכבים.
יש דיפוזיה עם הקרוב, ויש נטייה להתחבר לרחוק. יותר קל להתחבר למי שרחוק ממני, מאשר למי שדומה לי,
קרוב אליי. הירושלמי פחות צריך לחשוש מזה שהבן שלו התחתן עם פלישתית. כלומר, אם בתקופת המקרא אתה רוצה להיזהר מזה שהבן שלך, אז שאתה גר בירושלים, אתה רחוק, אתה מרחק כמה ימי הליכה, ואתה לא בא במגע יומיומי עם הפלישתים האלה. אז אין שום בעיה שדברים יגיעו משם לכאן. את יודעת מה, אני אקח את הדוגמה המודרנית של היום, של יהודים שחיים בגלות ויהודים שחיים בישראל. היהודי הישראלי, העניין של נישואי התבוללות, זה לא משהו שמעסיק אותו בחיי יומיום, כי זה יחסית די נדיר שהבן שלו יפגוש איפשהו לא יהודייה. זה לא משהו שבסדר יום, באיזשהו סדר עדיפויות גבוה. לכי לארצות הברית, זו סוגיה שמעסיקה את יהדות ארצות הברית באופן שוטף, כי הם שם, הם נמצאים שם, וכשאתה הולך לקולג' 98% מהסביבה שלך הם לא יהודים, ולכן הסיכוי שתפגוש בן, בת זוג לא יהודי, עולה פי 10. אז אותו דבר, ירושלמי שגר בתקופת המקרא בירושלים, הסיכוי שלו לפגוש את הפלישתית הזו, הוא לא גבוה. האיש מתל בורנה שחי
על הגבול,
5 קילומטרים
מתחכך במקולת.
בדיוק. והמסחר עובר דרכו, וכשהוא צריך משהו, אני אתן עוד דוגמה. אחד הדברים שאנחנו רואים בתל בורנה זה שינויים בכלכלה היומיומית שלהם. בתקופה, במאות עשירית, תשיעית, שמינית לפני הספירה, רוב הכלכלה הייתה מבוססת על תעשיית שמן ויין, ובמאוחר יותר אנחנו רואים שיפטינג לעניין של דגנים. עכשיו, זה קשור לכל מיני אירועים גיאופוליטיים שהתרחשו באזור הזה, השפעה אשורית וכל מיני דברים כאלה. אבל זה מערכות כלכליות הרבה יותר מורכבות. זה לא רק מה שאנשים בתל בורנה צורכים, אלא הם מתחברים למערכות כלכליות גדולות יותר. ובמסגרת המערכות הכלכליות הגדולות יותר, אתה פוגש ולוקח מהשכנים שלך. אז מהם אתה מקבל משהו אחד ונותן להם משהו אחר. וברור לכולנו שכשיש את הנקודת מפגש הזו, אז בנקודת מפגש הזו אנשים נפגשים ותרבויות נפגשות ויש השפעה הדדית ואני רואה את הבת של ההוא והוא רואה את הבת שלי ודברים קורים. וכשהדברים האלה קורים, אז זה קורה באזור הזה ספציפית וזה קורה הרבה פחות, אני לא אומר שלא בכלל, אבל הרבה פחות בירושלים שמרוחקת.
מעניין, אני ככה עוצרת את עצמי בתור פסיכולוגית לשאול איך בחרת את הנושא של גבול ושל שונות ושל אינטגרציה ודיפוזיה. אני לא אשאל, אבל זה מאוד מעניין אותי. אני
לא מאמינה חשבתי על זה הפעם, אבל אף פעם לעומק, אבל כשעכשיו שאת מעלה את זה, אני בטוח שיש לזה השפעות, יש לזה דברים.
אין לי ספק, כן. אני ממש מזהה שאנשים בוחרים את נושא המחקר ש... במקור שלו, והם לא יודעים את זה הרבה פעמים, במקור קשור לאיזשהו אישו מאוד מרכזי בחייהם. אבל...
נשאיר את זה לפעם.
נשאיר את זה, וזה ככה מאוד מעניין אותי. ובאמת אני חושבת שהנושא של גבולות, הנושא של נפרדות ואחדות, אינטגרציה ודיפרנציאציה, בעיניי הוא מעסיק את כל המדעים. זה גם נושא רוחני ודתי, אם אנחנו מסתכלים על האינסוף, על הצמצום, על היצירה של העולם שמחייב את הנפרדות הזאת, ובעצם מה שהמדעים מנסים לעשות, אני חושבת שכולם, אם יורשה לי ובזה אני אעצור את החלק שלי, זה למצוא את הנוסחאות או את הכללים של איך דברים פועלים.
לגמרי, לגמרי. אגב, בספטמבר הקרוב, אנחנו עורכים באוניברסיטה כנס בינלאומי, ממוקד ארכיאולוגית, אבל שעוסק בגבולות, ובאים חוקרים מכל מיני תתי תחומים של הארכיאולוגיה, שנוגעים בזה מזוויות שונות, החל מביולוגיה וכימיה, וארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה וכו', ותוקפים את זה מזוויות שונות, אז אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין.
וזה אותו פיל.
זה אוטופי לגמרי.
כן, זה מרתק איך הגענו לשיחה יותר פילוסופית, אבל אני חושבת שכל מי שמחובר למדע, מחובר לסקרנות של להבין את האמת, אותה אמת.
לגמרי.
אז נחזור קצת לארכיאולוגיה, שלא ידעתי שזה יכול להיות כל כך מרתק. אתם משתמשים היום גם באמצעים מזאפים למיניהם לזהות... טביעות אצבע של מי שבנה או של מי שהשתמש בכלי חרס, תוכל להסביר ולהדגים כיצד ולשמה ומה גיליתם בהקשר הזה?
כן, אז זה מחקר באמת שערכנו ממש לאחרונה, התפרסם לפני שבועיים. דוקטור ג'ון רוס ואני ושותף קנדי שלנו.
מאיפה הוא ג'ון רוס?
ג'ון הוא פוסט-דוקטורנט שלי במקור אנגלי, נמצא אצלנו כבר שנתיים. עכשיו אנחנו גם מגישים עוד איזשהו בקשה למענק מחקר גדול, אבל הרעיון הוא כזה. כלי חרס נעשים בעבודת יד של הקדר, והקדר מייצר אותם, מחליק את פני כלי החרס, מייבש את זה, ואז זה נכנס לצריפה. כשזה נצרף, התהליך הוא כימי, ואי אפשר לחזור לאחור. אם הוא לא שייף עד הסוף, או החליק עד הסוף את טביעות האצבע שלו, אז נשארו טביעות האצבע. וזה קורה לא מעט פעמים. זה הרעיון שאנחנו מנסים לעשות.
דרכון ביומטרי.
הולכים, לגמרי. ואנחנו הולכים לכלים מסוימים, ובודקים האם יש עליהם את הטביעות האצבע, ומתוך זה אנחנו מנסים לנתח את טביעות האצבע. מסתבר שבטביעות האצבע, ולא ניכנס פה לפרמטרים ואיך זה עובד בדיוק, אבל טביעות האצבע האלה יכולות לתת לנו שני ממדים עיקריים, שני קריטריונים עיקריים, אחד על הגיל או טווח הגילאים של הקדר, כלומר אנחנו יכולים להגיד האם זה ילד, האם זה ילדות מאוחרת, נגיד 11 עד 16, האם זה מבוגר צעיר של נגיד 18 עד 22, 3, ומבוגר יותר, והדבר הנוסף זה באמת המגדר, המין של הקדר, זכר או נקב. וכשאנחנו מייצרים איזושהי דאטה כזו, על תקופה מסוימת באתר מסוים, אז אנחנו מתחילים לקבל נתונים. וכשבדקנו למשל את הכלים מתקופת הברונזה המאוחרת, נגיד סביב 1300 לפני הספירה בתל בורנה, הצלחנו לזהות כלים מסוימים שנעשים על ידי נשים, בעיקר נשים צעירות ולפעמים נערות, כמעט ולא נשים מאוד מבוגרות, ומעידך סוג מאוד מסוים של כלים, כלי הגירה גדולים, שנעשים על ידי גברים. וזה בתקופה מסוימת. אנחנו עכשיו מרחיבים את הטווח של המחקר שלנו, עוסקים גם בתקופות אחרות, ואז יהיה לנו השוואה בין שינויים, שינויים או המשכיות בין תקופות, וגם מגדילים את מאגר האתרים שאנחנו דוגמים למחקר.
מה אתם לומדים מזה?
אז עכשיו אנחנו נוכל ללמוד הרבה על התופעה הסוציולוגית מי הם הקדרים או הקדריות, גם לפי תקופות, גם לפי אזורים, גם לפי תרבות, ואז נוכל לדבר. כלומר, ברור לכולנו שבתקופות מסוימות זה יכול להיות מקצוע יותר גברי, בתקופות אחרות זה יכול להיות מקצוע יותר נשי. זה יכול להגיד לנו באיזה שלב ילדים נכנסים תחת העול של העזרה בבית, זה לא רק בבית, העזרה של הפרנסה. אנחנו יכולים לראות ההבדלים החברתיים בין גברים לבין נשים. זה נותן לנו פשוט פתח להיבטים הדמוגרפיים והחברתיים של תקופות וחברות. ולמשל, אם נראה שוני בין תקופת הברונזה המאוחרת לבין תקופת הברזל, זה מלמד אותנו על שינויים שהתרחשו, ונצטרך לנסות להבין למה. למה בתקופה הזאת היא בעיקר נשים, ובתקופה הזאת בעיקר גברים, או אפילו אם זה עדיין נשים, פה נשים מבוגרות, פה נשים הרבה יותר צעירות. למה זה קורה? או סוג מסוים של כלים. אנחנו עכשיו גם דוגמים כלים שהם יותר פולחניים, אז גם שם שאלה, האם זה עדיין נשים בעיקר להם, או כן. לא? האם יש לזה משמעות בהיבטים של הפולחן, ושנזהרים יותר, או שאין שום בעיה? אלה הם דברים שמעניינים אותנו מאוד ללמוד ולהבין.
או שזה יחידות מעורבות.
גם. זה חלק מההבנה של הדברים שנעשו
משהו בעבר. משהו על השיוך הסוציו-אקונומי גם?
השיוך הסוציו-אקונומי יוביל אותנו אחר כך, כי זה ישתלב בסוגי הבתים שאנחנו מוצאים בהם את הכלים. כלומר, למשל, האם במקדשים או בתים פולחניים אנחנו מוצאים קדר מסוג מסוים או קדרית מסוג מסוים? האם בבתים של עשירים אנחנו מוצאים את היותר, נקרא לזה, מקצוען, מקצוענית? האם בבתים של עניים אנחנו מוצאים
פונקציונלית?
בדיוק, ואז אנחנו נוכל להגדיר. עכשיו, כל זה מלווה בעוד מחקרים שלמשל מתקשרים למתכון של חומר שממנו עושים, של הקלי, של הטין. האם זה טין אחיד? ובכל האתר אנחנו רואים טין מסוים, מה שאף פעם לא קורה, או שכלים מסוימים. ולכן אנחנו מייצרים פה תמונה מאוד מאוד רחבה לגבי התעשייה הזאת, שהיא תעשייה שלשמחתנו הארכיאולוגים משתמרת בצורה מצוינת. כלומר, ברור שהיו עוד תעשיות לא פחות חשובות, אבל במקרה שלנו, קרמיקה זה דבר שמשתמר בצורה טובה מאוד. זה נקודה בעיניי שהיא מדהימה, כי כשאני למדתי ארכיאולוגיה, ואני לא כל כך קשיש, למדתי בשנות ה-90, אפילו לא אלינו בדעתנו, שזה מחקר שהתבצע. ואני אומר, אנחנו, הקצב שהארכיאולוגיה מתקדמת בעשורים האחרונים היא מדהימה. אני אומר את זה לסטודנטים שלי, אני מלמד אותם, זה כל כך שונה ממה שאני למדתי.
והנה, אנחנו הולכים צעד אחד נוסף, אולי הצעד של התקופה הנוכחית. אני מבינה שאתם גם משתמשים באמצעים של בינה מלאכותית למיפוי וזיהוי דגמים של ממצאים שמופיעים באתרים מסוימים או בשכבות קרקע מסוימות.
כן. אז זה מחקר, גם כן, מחקר משותף שאנחנו עושים כמה חוקרים מצ'כיה, מישראל, מהאוניברסיטה. והרעיון הוא כזה, אנחנו דוגמים את האדמה, מכל מיני קונטקסטים. מטבח, אזור של מחסנים, אזור של פעילויות אחרות.
פולחן, כמו
שיש. פולחן, כל מיני קונטקסטים שונים, הקשרים שונים. ואנחנו דוגמים את האדמה הזו בהיבטים שונים, גם של הממצאים הכימיים, גם של הממצאים הביולוגיים באותם סדימנטים, ואנחנו מנסים לראות מה המרכיבים, ולראות, פשוט להכניס את זה בכמויות גדולות מאוד, ובמה שנקרא ביג דאטה.
דיברת על עשרות אלפי ממצאים קטנים.
זה בדיוק העניין, זה ביג דאטה, כי הכמות של הממצאים שאנחנו מוצאים בחפירה ארכיאולוגית היא מרשימה, זה כולל עצמות וכולל ממצאים בוטניים וכולל כלי חרס וכולל כלי אבן וכולל ארכיטקטורה וכולל את הסדימנטים ואפר וכולי וכולי. והכמות היא אינסופית, והמוח האנושי כמובן לא מסוגל להשתלט על זה. והרעיון של המחקר הזה זה בעצם לתת לבינה המלאכותית להתחיל לשחק עם זה ולהתחיל לבדוק כל מיני דברים. מה החלום כמובן זה שנוכל להגיד, אוקיי, אם יש בסדימנטים ככה וככה ריכוזים של יסודות כימיים כאלה וכאלה, אז זה רומז לנו על זה שכאן יהיה מחסן, או שכאן יהיה מטבח, או שכאן יהיה מקום לייצור כלי חרס, או כאן שמרו את בעלי החיים, מה שזה לא יהיה. אנחנו צריכים לייצר המון המון דאטה, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה עכשיו פיילוטים בכל מיני אזורים בחפירה הספציפית שלי בתל בורנה. התוצאות הראשוניות מאוד מעניינות ומאתגרות.
ספר לנו.
אז למשל, אחד הדברים שאנחנו עושים לזהות, זה שדות חקלאים קדומים. איפה התקיימו השדות החקלאים הקדומים? וגם זה אנחנו מנסים לעשות באמצעים האלה, באמצעים של שיירים כימיים בסדימנטים של הקרקע. ואנחנו לוקחים את זה מכל מיני מקומות שאנחנו חושדים בהם, ומשווים את זה לסדימנטים באתר עצמו, ומתוך זה לייצר איזושהי תמונה כוללת. יש עכשיו, שוב, תוצאות מאוד מאוד ראשוניות שנראות מבטיחות, שאנחנו כן יכולים לדבר על הגובה של השדה בעת העתיקה. כלומר, ברור לכולנו שיש התרבדות של אפר במשך מאות ואלפי שנים, ואנחנו כן מזהים, לדעתנו, את הגובה המקורי שלפני...
שבו היה השדה לפני השכבות.
שבו היה השדה לפני 2,500 שנה. ועכשיו אנחנו מקווים שגם נהיה לנו את היכולת לזהות באמצעות באמצעים ביולוגיים וכימיים, בדיוק, מה היו הגידולים המקוריים, אבל זה עדיין מורכב, אבל זה לשם אנחנו מנסים לחתור.
אז מה אפשרי לגלות רק בדרך הזאת ולא היה אפשרי קודם? ומה עוד היית רוצה לחקור בזכות ההתקדמות הזאת בתחום של הבינה המלאכותית? זה מתקדם כל יום.
זה מתקדם כל יום. אני חייב להגיד שאני מפגר הרבה אחרי הסטודנטים שלי בזה. הם באים עם כל מיני רעיונות מרגשים ואני משחרר להם יד חופשית. אז למשל יש לי סטודנט עכשיו הוא לקח, בעבודת התואר השני שלו, הוא לקח את כל ממצאי האבן מהאזור הפולחני שלנו מתקופת הברונזה המאוחרת, ומיפה אותם. ופתאום כשהוא מיפה אותם, הצלחנו למצוא כל מיני הקשרים בין ממצאי אבן מסוימים, כלומר סוג מסוים של אבן, זה יכול להיות כלי לשחיקה, או כלי לקטישה, או כל מיני דברים אחרים. סוג האבן, כלומר, האם זה אבן מקומית, האם זה אבן שמגיע מרמת הגולן, או מהגליל, או מאני לא יודע איפה, ועוד ממצאים שהתגלו בסביבה. עכשיו, בסביבה הקרובה של אותו ממצא. ובעקבות זה הצלחנו להבין טוב יותר את השימוש במרחב המסוים שבו התגלו האבנים האלה. עכשיו, זה מקרה קטן יחסית של כמה עשרות ממצאים כאלה, אבל זה כבר נתן לנו איזושהי תחושה, וזה באמצעות אלגוריתמים שהוא פיתח וכו'. והדבר עכשיו שהוא רוצה לעשות בעבודת הדוקטורט, זה לייצר תמונה מרחבית של כל האזור מבחינת הדרכים ששימשו באותה תקופה. אז הוא יעלה על מפות GIS את כל האתרים לפי תקופות, כלומר, אתר הזה היה משב בתקופה X, ואתר הזה היה משב בתקופה Y, אז הוא מייצר רק את X עכשיו, או רק את Y, או רק את Z, ואז לנסות לייצר מה היו הדרכים בין האתרים שמקשרות ביניהם. עכשיו, הדרכים כמובן מבוססות על דרכים שאנחנו מכירים, אבל אנחנו אחרי זה מנסים לייצר את זה בהקשר של גבולות. האם זה שיש דרך בין גת ללבנה או ללחיש, האם באמת הדרך הזו הייתה קיימת? אז אנחנו מחפשים גם את הממצאים שקיימים גם בגת וגם בלבנה. אז אנחנו נייצר פה גם אלגוריתמים שמתבססים על הדרכים ועל GIS, Geographical Information System, וגם על גבהים וגם על תקופות, אבל גם על ממצאים מכל האתרים האלה ביחד. אז שוב, זה אלגוריתמים שהתרשו הרבה מאוד נתונים, אבל אני חושב שזה דבר שהוא יכול להוביל אותנו לתובנות הרבה יותר מורכבות לגבי המרחב ולגבי קשרים בתוך המרחב.
אתם מצלמים את הממצאים עבור האלגוריתמים, או שאתם מסמנים אותם? איך נעשה הזיהוי? אולי תספר לנו קצת על החלק שבעיניך הוא יומיומי, אבל למה הזיהוי?
אז כל ממצא מקוטלג. כל ממצא, זה יכול להיות, שוב, סדימנטים, אפר וכלי בכלי חרס שלמים. כל דבר כזה מקוטלג, ואנחנו מקטלגים אותו בתלת ממד. כלומר, הגובה שלו, ה-X וה-Y שלו, המיקום המדויק שלו. ואחרי שקטלגנו אותו, אז אנחנו מתחילים לטפל בו, וזה כולל ציור וצילום, וניתוח מעמיק שלו. לפעמים זה יכול להיות טביעות האצבע, זה יכול להיות החומר שממנו זה יוצר, זה יכול להיות עוד כל מיני בדיקות שאנחנו יכולים לעשות, השיירים הכימיים בתוך הכלי הזה וכולי, ואז אנחנו בעצם מקבלים היבט מאוד מאוד רחב של כל הדברים האלה. כל זה נכנס למאגר הנתונים, ואז אנחנו צריכים את כל זה לאבד לכל ממצא וממצא כזה, כדי לקבל את התמונה הכללית. עכשיו, לא הזכרתי למשל את בעלי החיים, שעצמת בעלי החיים, אז האם ליד כלי מסוים אנחנו מוצאים יותר כבשים, יותר עיזים, עז צעירה, עז מבוגרת, אולי חזיר, אולי אריה? האם יש קשר בין זה שליד כלי מסוים אני מוצא עיזים? כן? לא? האם זה מקרי? עכשיו, אם אנחנו רואים שזה דגם שחוזר על עצמו באתר מסוים, בשכבה מסוימת, תמיד, ואז אני משווה את זה לאתר אחר, גם שם זה מופיע. ואז אני משווה את זה לאתר שלישי, שם זה לא מופיע, אז זה כבר אומר משהו מאוד מעניין. אז אלה הם דברים שאנחנו מנסים לעשות כל הזמן. ככל שיש לנו יותר יכולות ממוחשבות, מאתגרות, מתקדמות, אז הרבה יותר קל.
כלומר, אתם גם נותנים בעצם למערכת של הבינה המלאכותית לזהות דברים שאתם לא יודעים אותם. אתם רק מכניסים הרבה מאוד פרמטרים של כל ממצא. תלוי איזה פרמטרים תכניסו גם, כי אם לא תכניסו משהו, מן הסתם זה לא יוכל להיות מזוהה. ואז המערכת מלמדת אתכם.
נכון, אנחנו מכניסים כמה שיותר נתונים. היום אנחנו גם לומדים שאנחנו אוספים בשטח כמה שיותר נתונים. זה מצחיק. כשאנחנו משווים את הארכיאולוגיה שלנו לארכיאולוגיה של נגיד לפני 100 שנה, אז הדברים שהם אספו הם שונים לגמרי מהדברים שאנחנו אספים כל דבר. הם הרבה פעמים לא אספו כי לא חשבו שזה יכול לתת לנו משהו. אז עכשיו, ברור לי שבעוד 15 שנה היכולות של הארכיאולוג של הדור הבא היו הרבה יותר גבוהות מהיכולות שלנו, זה ללא ספק. ומתוך זה גם היכולת שלהם להבין, לנתח ולצייר את התמונה תהיה יותר גבוהה.
בוא נדבר טיפ-טיפה על הישימות והרלוונטיות של הממצאים שלך לימינו. נתת לי דוגמה בשיחה המקדימה של ביצורים מלפני 3,000 שנה שגיליתם בתל בורנה, שהיו רלוונטיים גם במלחמת העצמאות, בקרב על קיבוץ גלעון שקרוב לשם.
נכון. אז אמרתי, האתר שלנו, הפסגה שלו מוקפת בחומה, ומאוד בולט כבר מתמונות האוויר הראשונות. זה אחד הדברים הראשונים כשמגיעים לאתר, לוקחים תמונות אוויר ראשונות צילומי אוויר ישנים ומנסים להבין את האתר, את המבנה הטופוגרפי שלו. אז כבר מהצילומים האלה ראינו כל מיני שוחות של חיילים. התחלנו לנתח את זה, וגם בחפירה עלו עוד ועוד תרמילים וכו', ובשילוב של מקורות היסטוריים, אנחנו יודעים להגיד היום שבהגנה על קיבוץ גלון במלחמת השחרור, תל בורנה שימש כאיזשהו נקודת מפתח להגנה. עכשיו בעיניי זה דבר מאוד מאוד יפה לראות, כלומר איך המציאות המודרנית
75
שנה אחורה הייתה נכונה או הייתה דומה למציאות שלפני 3,000 שנה. כלומר אותו בן אדם שחשב שבתל בורנה זה מקום טוב כי הוא שולט על הסביבה, אז המחשבה הזו נכונה לתקופת הברזל, היא שם לפני 3,000 שנה, ונכונה לשנת 1948. אז זו דוגמה שבעיניי מאוד מאוד יפה ומשקפת. עכשיו אנחנו רואים את זה לא רק בתל בורנה, יש כמובן עוד אתרים שאנחנו רואים דברים דומים במהלך ההשוואה בין היום לבין לפני עשרות, מאות ואלפי שנים. אז
יש עוד משהו ככה
תראי,
ישימות ברמה אולי רעיונית?
אז בעיניי, זה בעיניי, זה לא אני, זה מושג שמאוד חוזר על עצמו בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, זה מורשת תרבות, cultural heritage. זה הולך בכל העולם. והמשמעות היא שבעצם אתרים כאלה, ארכיאולוגיים, הם לא שייכים לי. הרי בואו נודע על האמת, כמה אנשים יקראו את העבודות שלי, כמה אנשים המקצועיים יתעניינו בזה שתל בורנה היה...
מי שרוצה לצטט אותך.
כן, אז כן. אנחנו עשרות. ארכיאולוגים, עשרות, כן. בדיוק. אני יודע בדיוק איפה אני חי. אבל אם אני מסתכל על מבט רחב יותר, על המורשת התרבות, אז זה בעיניי הרבה יותר נפלא. כלומר, בעיניי, אם אנשי קיבוץ גלון, שזה אתה הזכרנו, או אנשי קיבוץ בית ניר, שהוא עוד יותר קרוב אפילו לאתר, רואים באתר הזה חלק מהמורשת שלהם, וגם המתנדבים שלי שמגיעים מצ'ילה וניו זילנד וכולי, ורואים בזה חלק ממורשת תרבות עולמית, אז זה האימפקט שלי.
כמו ברמת רחל, לקחו סוג של
לגמרי.
בעלות במרכאות על האתר הארכיאולוגי.
נכון, נכון, זה בדיוק העניין. אני חושב שזה המשמעות של זה. אני חושב שזה החשיבות של זה, שכולנו נרגיש שייכים לעבר. אנחנו חלק מהעבר. אגב, אנחנו השפענו על הסביבה גם, זה חבר משותף שלנו, אורן אקרמן, זה העבודות שלו.
יש פודקאסט על זה.
אז בדיוק. אז הוא עשיתי הרבה מאוד עבודות, מה שהזכרתי על הקרקעות קודם, על השדות החקלאים, זה דברים שאנחנו עושים ביחד. אז האימפקט הזה של האדם על הסביבה והסביבה על האדם, היה נכון לעבר ונכון להווה, ואני חושב שהחיבור של הסובבים לאתר הוא בעל משמעות תמידית, ולא רק בעיניי כארכיאולוג, שוב, זה מעניין וחשוב בעיניי, אבל רוב האנשים הרבה יותר מעניין אותם לראות את התמונה הכוללת של האתר. ספציפית, אני חושב שכל אתר ארכיאולוגי יכול ללמד ילדים, למשל, על גיאוגרפיה ועל מקרא ועל היסטוריה ועל סוציולוגיה וחברה והרבה מאוד היבטים אפשר לקחת את זה גם לבינה מלאכותית, כן? אבל זה באמת איזשהו דרך להוציא ילדים מהכיתה ולתת להם איזשהו אימפקט אחר לגמרי, שזה אגב גם איזשהו מחקר שאנחנו מנסים לעשות עכשיו.
אז זה מעניין, כי זה באמת מוביל לשאלה שאני תמיד שואלת לקראת הסוף, על ההשלכות החברתיות והשליחות החברתית, השליחות הציבורית. נגעת בזה ככה, ואתה יכול להתחיל.
כן, אז אני אגיד כמה דברים. אז קודם כל, זה באמת מחקר שאותי אישית מאוד מעניין, ואני עובד על זה עם שותף, עמית מחקר אצלנו, הראל גוטפרויד, על חברה, חינוך וארכיאולוגיה. שזה נושא מאוד מאוד מורכב. איך אנחנו מחברים את החברה, והאם אנחנו, האם זה בכלל מחובתנו? כלומר, האם אני ארכיאולוג, אני צריך לעשות מדע ולעסוק במדע וגמרנו?
לא, אני חושבת שאם אתה חוקר, אז אתה מייצר ידע ומפיץ ידע.
אני גם חושב, אני חושב שאנחנו כן צריכים לחשוב איך אנחנו מתחברים.
זה המטרה של הפודקאסט הזה, למשל, להפיץ את הידע.
לגמרי. אני אתן עוד דוגמה, שלשום פנו אליי מקיבוץ בית ניר, אם אני יכול לבוא לדבר על חפירות אלה באונן, בפני הקיבוץ. התשובה היא ברור שכן, זה לא שאלה בכלל, זה חלק מחובתי כלפי הציבור המקומי, שאני אגיד ככה, הטל אולי שייך להם יותר מאשר לי, כן? אני חפרתי שם, אבל בסוף הם חיים שם. אז זה דבר אחד. הדבר השני, ארכיאולוגיה זה משאב מתכלה. וזה, אני חבר במועצה הארכיאולוגית, וזה אחד הנושאים שאנחנו עוסקים בו. בסוף, כל חפירה כזו, אני חפרתי בתל בורנה, כל מה שאני חפרתי, אף אחד אחר לא יכול לחבור יותר לעולם. זהו. זה כבר לא שם.
זה ממש נקודה מעניינת.
בדיוק. ואז השאלה היא, עד כמה אנחנו מחלקים רשיונות חפירה? וגם למי? למשל, האם אנחנו מחלקים...
רשות העתיקות היא זאת שנותנת לך את
האישים? כן, רשות העתיקות היא, מנהל רשות העתיקות, חתום על כל רישיון חפירה. והשאלה מעניינת היא, האם כשאמריקאי רוצה לחפור בירושלים, ניתן לו רישיון או לא? זה אגב מתקשר כמובן למי שייכים העתיקות, כן? החוק הישראלי אומר שכל עתיקה שייכת למדינת ישראל, כלומר גם אם תחפרי פה בחצר שלך, בבית שקנית, והוא בבעלותך המלאה, את חופרת, זה לא שלך. זה לא שלך, זה שייך למדינת ישראל. יש מדינות שזה לא כך. יש מדינות שזה לא כך, אבל זה החוק הישראלי, אני חושב בצדק. אבל גם הנושא של הארכיאולוגיה כמשאב מתכלה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, והוא צריך להיות על סדר היום, הוא צריך להיות במחשבה, עד כמה אנחנו חופרים, האם אנחנו לא חופרים את עצמנו לדעת, כי יש כל כך הרבה ארכיאולוגים שצריכים...
להתפרנס ולפרסם.
בדיוק. אז האם אנחנו באיזשהו מקום אומרים, עד כאן?
שאלה מעניינת.
כן.
שוב, שאלה של איזונים וגבולות. איך?
זה שאלה של איזונים, של גבולות, של... אני אתן דוגמה, אם בעבר, לפני 100 שנה, אנשים לפעמים חפרו אתר כמעט בשלמותו, היום אנחנו לא נותנים לזה לקרות. לא ייתנו לאף ארכיאולוג לחפור אתר בשלמותו. המקרים המאוד בודדים שזה קורה, זה בחפירות הצלה, שהאתר הולך להיערס מבחינת, מסיבות מסוימות. אבל מעבר לזה, אף ארכיאולוג לא יקבל אישור לחפור את האתר בשלמותו. אנחנו תמיד חופרים אחוזים קטנים יחסית מהאתר. וזה מתוך מחשבה שאנחנו רוצים שבעתיד יגיעו לשם אנשים אחרים עם כלים הרבה יותר מתקדמים משלנו, ויבצעו חפירה ואולי יגיעו להישגים ולהבחנות שאנחנו לא יודעים להגיע אליהם.
אני חושבת שזה מאוד, יש פה חשיבה שמבוססת ערכים. זה לא שלי, משהו של צניעות מסוימת, מחשבה על הדורות הבאים.
כן,
חוסר
כן.
גרידיות.
לגמרי, זה חלק מהאתיקה שהתפתחה. אני חושב שהאתיקה מאוד מאוד נכונה, והיום היא מאוד מושרשת בכל הארכיאולוגיה הישראלית, אני יכול להגיד את זה בוודאות, כולנו מודעים לזה. ובאמת, גם כשארכיאולוג מבקש רישיון חפירה, הוא צריך לנמק, למשל, מה שאלת המחקר שלו, ולמה האתר הספציפי הזה עונה על השאלה הזאת.
ואולי גם איך הוא משלב חוקרים ממדינות שונות. אני ראיתי, אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, כשהגעתי אליך לאתר, אנשים דוברי שפות שונות, ממדינות שונות, ישבו שם וחפרו ביחד.
אז כן, אני אמרתי את זה בכמה פורומים, ואני חושב שזה מאוד נכון. הארכיאולוגיה הישראלית זה אחד השגרירים החשובים בעיניי של התרבות הישראלית. אנחנו מביאים כל שנה, אני שוב לא מדבר עליי ספציפית, אלא על כל הארכיאולוגיה, מאות, אם לא יותר מזה, אנשים לחפירה ארכיאולוגית בישראל, שמסתכלים על מדינת ישראל בפריזמה אחרת, באיזשהו מבט אחר ממה שתמיד מצטייר. רובם ככולם מתחברים אלינו. יש לי מתנדבים שבאו פעם אחת, ואני לא בקשר איתם, אבל אני מפרסם בפייסבוק, ויש לי איזשהו בלוג, ואני רואה שהם עוקבים, שהם עושים לייק, שהם עושים איזה שר.
אולי תספר על הבלוג שאנשים
יוכלו קצת להזיק. אז מי שיחפש תלבורנה, תלבורנה, ימצא את הבלוג שלנו, וגם בפייסבוק. ואנחנו פשוט מעדכנים שם. כמובן על עונת החפירה ועל התאריכים שלה, אבל גם על ממצאים חשובים, גם על דברים חשובים שאנחנו גילינו, פרסמנו וכו'. זה יוצר איזושהי קהילה.
מתי תהיה החפירה הבאה בתל בורנה?
ביוני 24, אם אני זוכר נכון, ה-23 ביוני. אנחנו מתחילים לשלושה שבועות, וזו מתוכננת להיות עונת החפירות האחרונה בתל בורנה. אנחנו נסיים את האתר הזה. נעבוד קשה מאוד על הפרסום, ואז אחרי שנפרסם את האתר, נבקש בקשה לרישיון לאתר אחר. מה ואיפה אני עוד לא יודע, אבל זה תלוי כמובן גם בשאלת המחקר.
אז מי שרוצה לבוא לחפור בעוד שנה, מוזמן, איך הוא פונה?
דרך הבלוג, להגיע אליי. להגיע אליך. אנחנו מוזמנים ובשמחה רבה.
אז הנה, יש הזמנה למי שרוצה, מומלץ, חוויה מיוחדת. זה מעניין שהזכרת את האנשים שמגיעים ממדינות שונות לחפור יחד איתך או יחד עם ארכיאולוגים אחרים ורואים את ישראל, אמרת, מפריזמה חדשה. אני חושבת שזה שהולכים למשהו רחוק יותר בזמן...
יותר קל.
ברור שיותר קל. ככל שאנחנו יותר קרובים לאקטואליה, אנחנו יותר רואים את המחלוקות ואת הדיפרנציאציה. פה זה כאילו ללכת לשורשים המשותפים, ויותר קל להתחבר שם.
אני מניח שכן. אני מניח שיש כאלה שיכולים לחפש כבר שם את השינויים ואת השוני. אני מניח שיש גם כאלה. בתפיסה שלי, העולם מורכב היום. העולם היה מורכב גם אז. אני אתן את הדוגמה של מה שדיברנו עליו, פלישתים וישראלים. זה לא חד-ממדי, לא היה, ואנחנו רואים את זה. וגם היום הדברים הם לא חד-ממדיים. אגב, הרבה מאוד פעמים ניסו לעשות שימוש בארכיאולוגיה לבניית לאומיות. גם פה המדינה הציונית בראשית דרכה, בן גוריון הרי, מאוד היה פעיל בנושאים האלה, גם במקומות אחרים בעולם, ביוון, בנורווגיה, בהרבה מאוד מקומות. זה נושא טעון ומורכב, וכשאתה מגייס לארכיאולוגיה, אז הרבה מאוד פעמים אתה פתאום מגלה שזה לא תמיד מתאים למה שאתה רוצה.
יש לך איזושהי דוגמה?
אין סוף דוגמאות. אין סוף דוגמאות. אני אקח את התופעה שנקראת ההתנחלות הישראלית, זה לא קשור להתנחלויות של שנת 67 ואילך, אלא לתופעה שאנחנו מכירים בתקופת הברזל א', סביב 1200 לפני הספירה ואילך, שמגיעים הישראלים לארץ ישראל ומתחילים להקים את הישות הזו. התפיסה הראשונית הייתה, בהתאם לנרטיב המקראי, אנשים מגיעים ממזרח מעבר הירדן לארץ ישראל וכו', וזה... והם הישראלים שיצאו ממצרים, וכמו שאנחנו קוראים מספר יהושע, יש כיבוש ומלחמה. אבל כשאנחנו בודקים את האתרי כיבוש האלה, אז הופך להיות יותר מורכב. כי יריחו למשל לא הייתה מבוצרת בתקופה הזו, והעי לא הייתה מיושבת בתקופה הזו. אז הסיפור המקראי מספר לנו דבר אחד, והממצא הארכיאולוגי מספר משהו אחר. ואז זה הופך את זה להרבה יותר מורכב. שוב, אני לא אכנס פה לכל הפרטים, ויש הרבה מאוד דעות ודיונים, ואין סוף ספרים ומאמרים נכתבו על הנושא, אבל זה בוודאי לא כפשוטו, ובוודאי לקחת את מה שהיה ולהגיד, הנה אנחנו חוזרים לזה ועושים את אותו דבר, זה הרבה יותר מורכב. דוגמה אחרת זה מדינה בשם עיראק, מדינה מודרנית לחלוטין, שלא התקיימה אף פעם כמדינה...
בבל.
אבל בבל זה דרום עיראק, ובצפון הייתה ישות אחרת שנקראת אשור, והם היו יריבות. מה עשה נבוכדנצר? מה עשה סדאם חוסיין? הוא ניסה להשתמש בארכיאולוגיה לבניית הלאומיות העיראקית, והוא למשל האדיר את בבל ואת נבוכת נצר וכו'. הצליח, לא הצליח, זו שאלה. אנחנו רואים היום שעיראק היא ישות מאוד מאוד מורכבת, בגלל שיש בה כל מיני היסטוריות מאוד מורכבות כבר מהעת העתיקה. זה נכון גם להיום.
לגבינו.
גם לגבינו, כן. אז אלה הן תופעות שלא מעט נכתב עליהן.
לסיום, איציק, רציתי לעבור לרגע מהמחקר המרתק שלך והמגוון אליך, לחוקר. ובתור מי שנושא המחקר שלה זה חוזקות אופי, גם מנקודת המבט של הפסיכולוגיה החיובית וגם של הפסיכולוגיה התעסוקתית, אני אשמח לשמוע על שתי חוזקות אופי שלך שמביאות אותך לתחום ומאפשרות לך להתמיד בו, להצליח בו, להתלהב בו.
אוקיי, אז הדבר הראשון, אני חושב שזה חייב להוביל כל חוקר באשר הוא חוקר, זה סקרנות טבעית. הרצון לגלות את הדבר החדש, את הדבר הבא, ושוב, לא משנה התחום של החוקר, זה חייב להיות, זה קיים אצלי, אני מאוד מאוד שמח, אני גם מאוד מאוד מרגיש את זה. אני טובע בים של אדמיניסטרציה בשנים האחרונות.
כן, אתה ממלא גם תפקיד.
וכשאני מתפנה לכמה זמן לאיזשהו
למשחק.
מחקר או למאמר.
למשחק המחקרי.
לגמרי, אני כל כך זורח ופורח, וההרגשה היא נפלאה. וזה הסקרנות הטבעית. הדבר השני, זה המגע עם אנשים. ארכיאולוגיה יכולה להיות ארכיאולוגיה בספרייה, לא לחפור, להתעסק, ויש ארכיאולוגים מצוינים שעושים את זה.
ארכיון.
כן, והם מתבססים על חפירות מהעבר ועל נתונים שאחרים מביאים, ובאמת יש לנו ים של דאטה, ואתה יכול לשבת שם ולהגיע להישגים עדיין יוצאים מן הכלל. כשאתה הולך לשטח, כמו שאמרת, זה פרויקט אדמיניסטרטיבי, מטורף.
ראיתי איך דאגת להם שם לאוכל ל-70 איש.
בדיוק, אנחנו צריכים אוכל ולינה, וגם, אתה יודע, 70 איש זה מתח בין אנשים שנוצר, ואתה צריך והיכולת לנהל את זה ולדאוג שזה יעבור בשלום וליהנות מזה. עכשיו, יש קו גבול, אני לא סתם חופר רק 4 שבועות בשנה, כי אני חושב שאם אני קצת אסתה מזה יותר, אז המתחים, אפילו בתוך הצוות שלנו, אנחנו צוות של, בדרך 15-20, יש אנשי צוות, כל אחד תורם את חלקו, אבל בסוף, אתה יודע, כשזה נמתח יותר מדי, אז אני עשיתי ככה, והוא לא עשה ככה, והוא כל הזמן עסוק רק בשלו, ולא תורם, והיא כן תורם, אז זה איזשהו... ואני נהנה מזה, אני נהנה מהיכולת להוביל את זה, להנות מזה, לקבל את המענה מכולם ולייצר את השלווה הזאת שתיתן לכולנו את היכולת לתרום ולהרגיש שהם נתרמים ושהם נהנים. המנחה שלי אמר לי פעם, וזה אחד הדברים שנוקח איתי לאורך כל הדרך, אם אנחנו לא נעשה כיף מארכיאולוגיה, זה לא שווה את זה. אז זה מוטו שאני לוקח איתי. ארכיאולוגיה חייבת להיות כיפי. אם היא לא כיפית, לא בטוח שזה שווה את המאמץ.
אני מוכרחה להגיד משהו. הייתה לי שיחה עם רקטור בשבוע שעבר, והזכרתי את הביקור שלי ואת הפודקאסט שאנחנו היום מקיימים, את הפרק הזה, וסיפרתי לו שנדעמתי לא רק מה שקרה שם ברמת החפירות, אלא המנהיגות שלך, השקטה, הרגועה, הצנועה, שראיתי איך דאגת שאנשים יוכלו, שיהיו בצל, כל הפרטים הקטנים שראיתי שהם מטופלים ובצורה מאוד שקטה ורגועה ומאחורי הקלעים.
כן, זה... תודה. אבל כן, זה חלק מהמשימות שלנו.
אז תודה רבה.
תודה רבה, מאוד נהניתי.
איזה כיף לשמוע. הפרק ששמעתם זה אתה הוא חלק מפודקאסט החוקרים והחוקרות של אוניברסיטת אריאל, שיזמתי אותו על מנת להפיץ ידע ולשתף במגוון מחקרים של החוקרים והחוקרות מאוניברסיטת אריאל. אני, פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, עורכת את הפודקאסט, ובכל פרק מראיינת חוקר או חוקרת שמציגים הן את תחום ההתמחות שלהם והן ממצאים חדשים ופורצי דרך במחקרים שלהם. אתם המאזינים מוזמנים להגיב, להציע או לבקש לארח חוקרים בתחומים שונים. אני מאוד אשמח אם תפנו אליי עם כל תגובה למייל הבא, הדסה או hadassaho @ariel.ac.il. תודה רבה.